all positions, אבל זה יותר טוב מכלום, אתה יודע, זה כאילו...
כן.
זה, ואני כאילו פשוט אין לי את האנרגיות לראות את המשחק שלם עכשיו. אתה יודע, נגיד, מיאמי ניקס, לא ראיתי אף פעם לא all positions, ראיתי רק all positions, לא ראיתי... רק את המשחק שהיה בשעה נורמלית, כאילו ראיתי ב... אתה יודע, start to finish כזה.
בפלייאוף שעבר ראיתי קצת all positions, כשבאמת הייתי נואש, אבל אני שונא את זה, ואני שונא false advertising, זה פשוט קשה לי עם הכותרת הזו, הכל כך לא מדויקת הזאת, וגם זה שזה באמת חסר לי דברים שאני צריך לראות. כאילו, אני מרגיש שחסר אינפורמציה שהיא קריטית.
מה שבאסה ב-all positions זה שאתה לא מרגיש את הווייב של המשחק, אין לך את הווייב של המשחק. כאילו, אין לך את ה... פתאום היה איזה פאול חזק, אתה יודע, פתאום היה קצת איזה טרשטוק בין השחקן, אתה לא מרגיש את זה. זה אני מסכים. אבל בשבילי, שאני כאילו יותר חשוב לי, לא יותר חשוב לי, אבל כן חשוב לי להבין מה קרה, כאילו להבין למה קבוצה אחת, כאילו, לא יודע, עלתה לי יתרון, קבוצה אחרת לא, כאילו להבין, לראות בעיניים כאילו באמת מה קרה, אז זה פתרון מדהים. וגם אתה יודע, כי נגיד זריקות עונשין אני מריץ בכל מקרה, אתה מבין? זה פשוט מריץ לי. טוב, לא יודע, חפרנו פה על הרגלי צפייה. אפשר לעשות פרק שלם רק על זה נראה לי. ברוכים הבאים לפרק 35 של 7 שניות או יותר. אני יובל ואני פה עם אורן. הפרק הזה היה אמור להיות מוקלט אתמול ביום שני, אבל אני יצאתי אפס ולא עליתי להקליט. כי אני הורה. זה התירוץ היחיד שיש לי, זה לא תירוץ. ופשוט אמרנו, אנחנו חייבים בו להקליט, כי זה time sensitive הכל פה עכשיו, זה לא כאילו, זה לא כמו בעונה הרגילה, לא נקליט בסדר, נקליט שבוע הבא, מה זה משנה, זה גם ככה, ככה מדברים על דברים היפותטיים, היסטוריים. עכשיו אנחנו ממש מדברים, אתה יודע, על ה... על ה...
אחת הסדרות הכי טובות, כאילו, פחות עם פוטנציאל, הסדרות מדהימות.
כן, הסדרה במערב, אני חושב, זה הסדרה שאתה מדבר עליה כפוטנציאל באמת להיות משהו מיוחד.
כן, כי את השנייה כבר ראינו.
את השנייה אני מרגיש שראינו, זה פעם שלישית בארבע שנים שאנחנו רואים את הסדרה הזאת באותו מעמד, ועדיין אין לי פיל. פשוט אין לי פיל לסדרה הזאת. פשוט, אתה יודע, גולדן סטייט קליבלנד, ראית את זה בשנה שלישית, כבר ידעת כאילו בעל פה, איזה פיק אנד רול, כאילו פה פשוט אין לי פיל, אין לי פיל לסדרה הזאת, ממש לא.
זה נכון. זה הדבר היחיד שיש לי להגיד על הסדרה הזאת, זה שכבר ראינו כאילו שיש לנו דאטה פוינטס כאילו להשתמש, אבל אני לא יודע איך להשתמש בהם, או מה להגיד. אז בוא נתחיל באמת במערב, וככה זה יסווה את ה...
כן. איך אתה ניגש, איך אתה ניגש למשימה הזאת? כי פריוויו, נגיד, זה משהו שעוד לא עשינו ביחד.
אז אני, קודם כל אני אגיד באופן כללי על תחזיות, שכל פלייאוף, אתה משתמש בהבדלים בין, כאילו כל פלייאוף זה דאטה פוינט, נכון? ואתה משתמש בהבדלים בין התחזית שלך לבין מה שקרה באמת, כדי ללמוד להבא, נכון? ואני, מה שאני למדתי מהפלייאוף הזה, למשל, זה שאני מטומטם, ואסור לתת לי לעשות את זה. אין לי שמץ של מושג איך כאילו, איך אני כל כך רחוק מהמציאות בכל מה שחשבתי שיקרה, אז זה בגדול, לא להקשיב לי, אולי בתחילת הפרק שווה להגיד את זה, אבל אני, אתה מכיר אותי, אני חושב אנקדוטלי מאוד, אני חושב בביטס קטנים כאלה, ודרכם, דרך הפסיפס הזה, אני מרכיב כזה את מה שאני חושב שהולך לקרות, וגם כאן, אז אני מנסה לדמיין איך המאצ'אפים ילכו, ואיך הסדרה... כאילו איזה טון הסדרה יכולה לקחת מההתחלה ואיך זה ישפיע לעתיד, אבל זה הרבה מורכב מכאלה מיקרו החלטות כאלה שקורות בכל התקפה, ואלה הדברים שאני אביא היום, ונראה איך זה משתלב. קיצור, איך אתה ניגש למשימה הזאת?
אז כמו שאתה יודע, אני בן אדם יותר אנליטי, כאילו, אז אני ממש חושב על ה... אני מנסה לנטרל את האנקדוטלי וכאילו להתמקד בזה, אז אני חושב שזה גם מה ש... עוזר לנו, כאילו, עושה את השילוב הזה כל כך טוב. אז אני כאילו חושב תמיד, אני גם דרך אגב, מאוד מאוד גרוע בתחזיות. אני חשבתי שפיניקס ינצחו את דנבר, אני כאילו במקור, לפני שהפלייאוף התחיל. יש הרבה דברים שכאילו, אתה עושה, אני בדרך כלל עושה ברקט כאילו לכל הפלייאוף, בהתחלה, שזה פשוט מטומטם, כי כאילו אתה לא יודע איזה פציעות יהיו, ואתה לא יודע, כאילו, אפילו בתוך סדרה, אתה לא יודע כאילו מה יהיה. אבל זה משהו שעושים, אז אני עושה אותו, ואני אף פעם לא פוגע. אף פעם, כאילו, אין כאילו, זה מה שאני, אחוזי הצלחה של, כן, אחוזי הצלחה של, אתה לא יודע, כאילו, ג'ורדן פול, ומטה. ו... אז, כאילו, בוא נתחיל מזה, אל תקשיבו לנו, כאילו, סבבה, אבל אם אתם פה, אז תקשיבו, כי אנחנו לפחות מנסים את הטעויות שאנחנו עושים, הטעויות שלנו מבוססות.
אתה מבין זאת שאני מרגיש? זה צריך להיות הסלוגן שלנו.
אני מרגיש, זה הטעויות שלי מבוססות, כן. אם אני טעיתי, אני יודע לפחות למה טעיתי. אז איך אני ניגש לזה? אני מתחיל לנסות לחשוב מה... תמיד בסדרה, ואני חושב שזה גם מה שאני אוהב בסדרות ב-NBA, יש איזשהו אבן דומינו ראשונה שנופלת. זאת אומרת, יש איזשהו שחקן עם יכולת התקפית נורא נורא חזקה, שההגנה צריכה להגיב אליו, ואז בעצם זה שההגנה מגיבה אליו, דברים אחרים נפתחים, ואיך הקבוצה שעם השחקן המתקיף, מנצלת את היתרון היחסי שהוא מייצר לה. אותו דבר גם הפוך, אם יש איזה שחקן הגנה שהוא כאילו, למרות שזה יותר נדיר, אבל זה כאילו הרעיון. ואני חושב שיוקיץ' הוא השחקן התקפה הנדיר הזה, שהוא האבן דומינו הראשונה שנופלת. למרות שלברון הוא שחקן הפלייאוף הכי טוב, הוא השחקן הכי טוב מאז ג'ורדן, והשחקן פלייאוף אני חושב הכי טוב בטוח מאז ג'ורדן.
לפחות.
כן, כאילו שחקן, אתה יודע, אני אומר ג'ורדן, ג'ורדן מבחינתי כאילו, כן, זה דרך אחרת, זה עולם אחר, פשוט מאז זה כדורסל אחר גם.
כן.
ואתה יודע, אפשר לדבר על לברון וכל מה שהוא עושה בפלייאוף הזה שהוא שונה. הוא שולט במשחק בצורה מאוד מאוד שונה מאיך שעושה את זה עד עכשיו. היוסט שלו הכי נמוך אי פעם, האסיסט רייט שלו הכי נמוך אי פעם, האפקטיב פילד גולס שלו די נמוך. ועדיין יש תחושה שהוא שולט במשחק, עדיין יש תחושה שהוא מכריע אותו. לתוך העניין, איך שהוא תקף את ויגינס במשחק 6, זה היה כזה מאוד דליברט. כאילו, ידעת שזה חלק מהגיימפלן, הוא לא עושה זה סתם כי זה... מתחשק לו.
הוא כמעט לא זרק כאילו ג'אמפ שוטס במשחק הזה. רק כמה ספוטאפים אולי יש מ3, אבל זה היה המשחק שהבנת שהוא שומר את כל הדרייבים שלו למשחק הזה.
כן. הוא ידע שנראה לי שזה המשחק שהם חייבים לנצח, כי בגיים 7 בבי הם לא ינצחו, והוא הביא את כל מה שהוא יכל להביא. זה עדיין לא היה, אתה יודע, משחק דומיננטי, כמו שאני דמיינתי את לברון, אתה יודע, עם יוסאג' גבוה ומקבל החלטות על כל פוזיישן, אבל אני חושב שיש איזה משפט שבוב קוסטס אמר פעם על ג'ורדן, בסוף, ממש ב-98 כזה, הוא אמר, משהו איבד לגיל ולפתיג ולפציעות, רק החזיר אותו לפילד. כאילו, הוא תמיד היה ה-head of the field בכמה רמות, ועכשיו כאילו כשהוא כבר מבוגר ועייף וזקן ופצוע, אז הוא בפילד, כאילו, והוא...
כן, אפשר להגיד זה גם על גולדן סטייט באיזשהו מובן, זאת אומרת, נכון שהם כבר לא אותה גברת, אבל הם עדיין ממש ממש טובים, אז יש בזה משהו לברון, כאילו, גם זה שהקריירות של לברון, כאילו, של לברון וגולדן סטייט, כאילו, כל כך צמודים, לאורך כל הדרך, לא משנה איפה לברון, זה תמיד מעניין אותי. אני חושב על לברון, שלברון יש לו תפקיד, כאילו, מן הסתם, תפקיד מפתח בסדרה הזאת, דווקא בהגנה, אבל ואפשר כבר להיכנס למאצ'אפים ברשותך, נכון? אז דיברת על יוקיץ' ובאמת הדומינו הראשון, ודיברת גם על זה שלפעמים זה קורה גם בהגנה, אז אני חושב שבאמת יש פה מקרה כזה עם דייביס בתור שחקן הגנה משנה תוכניות, ויוקיץ' בתור שחקן התקפה שעושה את זה, והמאצ'אפ בין השניים האלה הוא יהיה מדהים, פשוט בגלל שאני לא חושב שלשתי הקבוצות יש הרבה יותר מדי אפשרויות להימנע מהמאצ'אפ הזה. לפחות בהתחלה. אגב, בערת שוליים, איזה כיף זה לדבר על AD כסנטר, כאילו זה לא נחמד להסיר את המסכה הזאת, נכון? זה נעים?
באמת חשבתי על זה אתמול שעשיתי את ה... כן, שהתכוננתי לפוד, אז כאילו אמרתי, אחד הדברים שאני חושב שטקטית דנבר יכולים לעשות, זה כאילו לשחק עם יוקיץ' בדקות ש-AD על הספסל. כאילו, לתזמן את הדקות של יוקיץ' ככה שהוא משחק כש-AD לא משחק, ואז ללייקרס אתה אומר, רגע, ואז מי מחליף את AD בעצם? אין אף אחד שהוא אפילו רימוטלי סנטר. כאילו, אתה יודע, הפסקנו כבר עם המסקרייד הזה שדייביס משחק ליד איזשהו סנטר, דווייט האוורד, אם אתם זוכרים בעונת האליפות, ולפני זה תמיד בפליקנס, תמיד היה חשוב שיהיה איזה עומר אשיק, כזה שמשום מה שתופס ספייס ליד דייביס.
דייביס יוכל לתת כיף לדיאנדרי ג'ורדן על הספסל של דנבר.
בדיוק.
גם כן.
וזה נורא, באמת, אתה צודק, זה נורא כיף, כי הוא באמת סנטר, כאילו, הסקילס שלו הם של סנטר, זה גם, אני חושב, איזשהו מעבר שיאניס צריך לעבור, במלווקי, זה, שם את זה בצד, אבל אני אומר, אם אין להם את AD על המגרש, אז יוקיץ' יכול לחגוג, כי באמת אין אף אחד, אני חושב, כאילו, אם AD לא שם, או לשמור עליו, או to roam, אתה יודע, לנטרל את ההתקפה
זהו, זה הכיוון שרציתי לקחת.
זהו, השאלה היא מה איפה אתה חושב שזה יתחיל? זה יתחיל באחד על אחד או שזה יתחיל ברומינג?
אז יש את השאלה של האם אתה שם, יש לי את אנטוני דייביס, יש לי את יאניס אנטטקומבו, השאלה הזאת עם ג'ימי באטלר עלתה בבועה למשל. האם אני שם את הרובר הזה, את השחקן שהוא כל כך טוב בעזרה, האם אני שם אותו על הכוכב הראשי? נכון? והיה הרבה ביקורת על מלווקי שהם לא שמו את יאניס על באטלר, ואנליסטים כמוני צחקו על זה, ולא הבינו כאילו, לא, זה לא מה שיאניס אמור לעשות, הוא אמור לעזור על באטלר וזה, ואז ראינו את זה מאוד מאוד עובד, כשדייביס היה על באטלר בגמר, ואז כזה, אוקיי, יש בזה היגיון, בוא נסגור את השיבר הראשי, כאילו, יש עוד דברים שדייביס ויאניס יכולים לעשות, אבל בוא ניתן להם את המשימה הכי חשובה, ואולי נוכל למנוע את כל הבעיות משם. אז, אבל כאן עם יוקיץ' זה מרגיש לי קצת אחרת, כי יוקיץ' הוא מפלצת מסוג אחר פשוט, גם כאילו כביכול הוא הרבה יותר מתאים לדייביס לשמור עליו, בגלל הגודל ובגלל שאין ללייקרס שום אפשרות אחת חוץ מאופציה נסתרת שאנחנו נגיע אליה עוד רגע, אבל גם ראינו את אמביד ואת פילי מנטרלים את יוקיץ' במשחק האחרון שאמביד הסכים לשחק מול יוקיץ', שטאקר היה על יוקיץ' ואמביד היה בתפקיד הזה של הרובר, אז אני נורא מבולבל, ואני חושב שאנחנו כן נראה את לברון על יוקיץ' באיזשהו שלב בקלאץ' בסדרה הזאת, אבל זה לא משהו שאתה יכול להתחיל איתו. אבל אני מדמיין את לברון ברגעים הכי מכריעים שומר על יוקיץ' כדי שדייביס יוכל לעזור על יוקיץ'. קצת סטייל כמו משה פילדלפי, אבל שאר העבודה תהיה על דייביס, ודווקא הייתי אומר הפוך, הלייקרס חייבים להצמיד את הדקות של דייביס ליוקיץ', כאילו, שמשם כן. זה מתחיל, כי אתה שואל מה האבן שנופלת ראשונה.
זהו, אז אני כאילו אומר, דבר ראשון זה יהיה מרתק בעיניי, לראות את לברון שומר, זה אני חושב אחת מן הסיבות שהסדרה הזאת כל כך מרתקת אותי, כי לברון, אמרנו, הוא חוזר לפילד, הוא עכשיו פוגש מישהו שהוא בטופ אוף דה פילד. הוא פוגש שחקן שהוא יותר טוב ממנו כרגע. ואפילו יכול לאתגר אותו גם במניפולציה שהוא עושה על המשחק ועל כמה צעדים קדימה. הוא כאילו שניהם משחקים שחמט. בדרך כלל לברון משחק שחמט, כולם מסביבו משחקים דמקה. פה יש מולו שחקן שמשחק שחמט. וזה יהיה מרתק, ואם זה יוביל לזה שלברון בסופו של דבר גם צריך לעשות הגנה ולהשתמש באתלטיות שלו ובפיזיות שלו כדי לנטרל פוזיישנים בהגנה, זה אי אפשר לבקש יותר מזה, זה כאילו כדורסל ברמה הכי גבוהה שיש, זה מה שאנחנו הולכים לראות כנראה בשבועיים הקרובים. אני כאילו באמת מתלבט, אני לא יודע מה הפתרון מבחינת הלייקרס, כי אני חושב שאתה חייב לעצמי את הדקות של איידי ליוקיץ', אבל אם יוקיץ' כאילו משחק עכשיו 42 דקות, זה איידי, אתה יודע...
כן, הוא ייפול פעמיים, ואז הוא יצטרך לשבת חלק
מהזמן. סדרה של 6-7 משחקים, הוא ייפול פעמיים, לא יודע, ייפול על הבר... היה לו קטע שהוא חטף מכה בראש, והוא יצא בכיסא גלגלים, אתה ראית את זה? כן.
אני...
גם הסף כאב שלו כנראה.
אני מנוע מלהגיב, באמת, אני לא בטוח אם זה, אני לא יודע מה זה, באמת, יכול להיות שהסף כאב שלו נמוך, יכול להיות שפשוט כואב לו יותר, אני באמת לא יודע, כאילו, זה מרגיש כאילו קורה שם משהו אחר ממה שאנחנו רגילים עם פציעות קטנות של כוכבים אחרים, אבל גם פציעות גדולות לא חסרות לו, וגם אתה רואה את המכניקה של הגוף שלו, אתה יכול להבין למה העץ הזה נופל כל הזמן, כאילו. ולא כל הנפילות שלו טובות, נגיד אמביד נופל טוב יחסית נראה לי, והוא גם כן חתיכת עצם.
הוא נופל איזה 15 פעמים במשחק, אתה יודע, אז יש לו הרבה זמן להתאמן.
אמביד נופל כדי למנוע לחץ על השרירים ועל העצמות, זאת אומרת, יוקיץ', לא יוקיץ', דייביס נופל בגלל שאין לו שיווי משקל, זאת אומרת, זה לא בדיוק, גם לגארדים זה קורה, נגיד אריק רובס לא נופל טוב, יש דניס סמית ג'וניור, כאילו יש לך מכניקה שנפילות משהו חשוב.
אני לא מומחה במכניקת גוף, אבל כן.
ג'ימי ג'קסון אומר על זה, הוא פרשן של הקליפרס, היה שחקן נהדר, הוא אומר, צריך להימנע מליפול על הרצפה, הוא אומר, the floor don't give, כאילו זה משפט שיש, כאילו הרצפה היא מה שהיא, כאילו זה לא, אז צריך להיזהר ממנה, לא חשוב, אז דייביס, באמת, זו שאלה, האם הוא יוכל לשחק מספיק כדי, כאילו באמת, הוא חייב להיות על המגרש כשיוקיץ' שם, גם אם הוא שומר עליו וגם אם לא, אז,
כן, כי ההגנה של הלייקרס משתנה לגמרי כשדייביס לא על המגרש. כאילו, הם הרבה יותר תלויים בלחץ על הפרימטר, כאילו, אתה יודע, שרודר וריבס מנסים לעכב את הפוזיישן כמה שיותר, כל מיני הגנות כאלה. אני חושב שדנבר פשוט יאכלו את זה בלי מלח, כאילו, את הפוזיישנים האלה. כאילו, זה הברד אנד באטר של הנאגטס, כאילו. אתה שומר עליי קצת אגרסיבי, אני פשוט אעשה לך בקדור, מוצא את הדרך לחתוך לסל, ויוקיץ' ימצא אותי. אז אני כאילו, ככל שאני חושב על זה יותר, אתה יודע, אני הרבה יותר נוטה לנאגטס, כי אני אומר, AD, בסופו של דבר, אם המאצ'אפ הזה בין יוקיץ' ל-AD הולך לטובת יוקיץ', זה כמעט לא משנה, כאילו, כל שאר הדברים. אתה יודע, לברון הוא אחד השחקנים הכי גדולים אי פעם, אבל זה לא, זה מה שמעניין בסדרה הזאת, כאילו, כנראה לא תהיה לו שליטה על זה, אם יוקיץ' פשוט יהיה יותר טוב מ-AD. ויצליח לגרום לו לאבד ביטחון, ויצליח לגרום לו כאילו להיכנס לבעיית עבירות, או לעייף אותו. אז כאילו מצד אחד אני נוטה לנגץ, אבל מצד שני אני אומר, הלייקרס הוכיחו את עצמם בפלי אוף הזה,
כן.
ונראה שהם מתחברים בדיוק ברגע הנכון, ואני אף פעם לא יכול, אתה יודע, לזלזל בלברון ודייביס ביחד כשילוב, ואני אומר, אם יש ככה. מישהו שיצליח אולי לעשות הפוך, ולגרום ליוקיץ' לאבד ביטחון, ולנצל את המגרעות שלו בהגנה, אז זה לברון.
זה, בדיוק זה. הקרב יוכרע בצבע של דנבר, זאת אומרת, בהגנה של דנבר בצבע. אני חושב, בגלל שהלייקרס, זה הכוח המרכזי שלהם כהתקפה, אנחנו יודעים שהלייקרס קבוצת הגנה, אפשר להגיד, יותר טובה מקבוצת התקפה בפלי אוף הזה, והנקודות שלהם הם משיגים בדרך מאוד מאוד מסוימת, הם מגיעים לצבע והם מגיעים לקו, בגלל שהם מגיעים לצבע, הם דומיננטים פיזית. הנאגטס עשו קסמים מסביב להיעדר רים פרוטקשן המסורתי של יוקיץ', וגם יוקיץ' עשה הרבה התקדמות כשומר בשנים האלה, אבל זה אתגר מסוג אחר, ואני חושב שהמערכה תוכרע שמה. אני מסכים איתך, אני גם חושב, אני נוטה לדנבר, כאילו חושי, הם קבוצה טובה יותר בעיניי, הם קבוצה יציבה יותר, זאת אומרת, הלייקרס, יש להם, אנחנו נוטים לחשוב על הקבוצות האלה, ועל השחקנים האלה בתור משתנים קבועים כאלה, בתור אובייקטים, ואנחנו מנסים כזה לנחש איך זה ייראה, אבל הלייקרס מאוד מאוד לא יציבים בפלי אוף הזה, ודייביס, שאנחנו מתלהבים ממנו, והוא באמת שחקן מדהים, והוא נותן פלי אוף מקסים, מעולה, יש לו גם הרבה משחקים של 10 נקודות ו-12 ו-14 נקודות, שאתה כאילו, אוקיי, אז למשחק הזה לא הגעתם, סבבה, לייקרס יש כקבוצה עם כאלה, מאוד מאוד הפכפכים.
כן, עד עכשיו זה לא כל כך פגע בהם, אבל כי היה להם את ההופעה הרנדומלית של דיאנג'לו ראסל, ואת ההופעה הרנדומלית של אוסטין ריבס, ואת ההופעה הרנדומלית, אולי כבר זה לא רנדומלי של אוסטין ריבס, אבל הופעה רנדומלית של רויה צ'ימורה ולוני ווקר,
לא,
כאילו,
לא, גם ריבס לא יציב עדיין, ובאמת דרווין הם צריך לדעת על איזה כפתורים ללחוץ פה, למשל ונדרבילט אולי יתחיל בחמישייה ויהיה איזה קיט בוגנס משחק ראשון, ובמשחק השני כבר על אזרחי, כאילו לא בטוח שאני אראה אותו. יכול להיות שהעובדה שאתה נותן ליוקיץ' מקום להתחבא בהגנה, כאילו תתברר מהר מאוד כטעות, ויכול להיות שזה יהיה סדרה של רוי חצ'ימורה, אבל גם יכול להיות, מהצד השני, אני מדמיין את יוקיץ' פשוט מנקנק אותו עם המסירות שלו, זאת אומרת, משתמש בחוסר מודעות ההגנתית של הצ'ימורה בשביל לפרק את ההגנה של דנבר. הלייקרס, אנחנו יודעים לאן הם הולכים, בגלל זה אני, כאילו אנחנו יודעים לאן ההתקפה שלהם מנסה להגיע, ולכן הרבה לחץ יהיה גם על הגארדים, על ראסל, ועל ריבס לקלוע זריקות, אבל על ראסל גם להישאר הגנתית כאילו בסדרה הזאת, נכון? זאת אומרת, הלייקרס צריכים את ראסל כדי לפתוח את ההתקפה בסדרה הזאת אפילו יותר מאשר בסדרות הקודמות, ואני חושב שזה מצחיק כי הציטוט האחרון שאני שמעתי מראסל גרם לי לחשוב שהוא חושב בדיוק הפוך ממני, אבל אם אני ראסל, זה הסדרת 3&D של החיים שלי, כאילו אני שומר, כאילו החיים שלי תלויים בזה, ואני משחק off the ball כאילו בכמה שמבקשים ממני, זה הקריירה שלו יכולה ממש לקום וליפול על איך שהוא נראה בסדרה כזאת. ריבס גם כן כנראה יקבל את המשימה של מורי, כי אני לא חושב ששרודר יכול להזיז לו יותר מדי.
ריבס כאילו רשמית הוא הפך להיות השחקן הלבן האמריקאי הכי טוב, אני חושב, נכון?
אני לא יודע כבר.
אין כאילו מישהו יותר טוב ממנו לבן אמריקאי.
אוח פאט לי. ריבס
אולי
טוב.
צ'אט הולמגרן.
צ'אט, כן, נחכה לצ'אט.
סליחה, זהו, זה אז... אנקדוטלי, לא, אמרת. זה...
סופר. אבל אוקיי, אז אנחנו מדברים על החוסר יציבות של הלייק, אז גם יש להם התפוצצויות הגנתיות והתקפיות, ואני גם חושב שבסדרה כזאת פידבק לופס, מה שדני לרו שהוא מישהו פודקאסטר שאני מאוד אוהב, פידבק לופס זה אומר הקשר שבין ההגנה להתקפה ופוזיישנים מוצלחים הגנתית ישיגו זריקות יותר טובות לקבוצה השנייה, לקבוצה בצד השני, אז זה גם כן ישחק פה תפקיד. אם הלייקרס יצליחו לעצור את ההתקפה המטורפת של דנבר, אז זה ייתן להם יותר הזדמנויות גם במעבר וגם באופן כללי לסלים קלים יותר, ולהפך, גם לדנבר. זה סדרה גם שאני מסתכל, נגיד, אני חושב שג'יימס יהיה הרבה על אירון גורדון, אז עוד משהו שחשבתי עליו זה, ג'יימס חושב את המשחק ברמה הקבוצתית גם הגנתית, והוא יודע שגורדון לא מהווה איום, אז הנטייה שלו תהיה להרוס דברים בתוך הצבע. אני חושב שגורדון בתור חוסם אוף דה בול יכול להיות מאוד מאוד משמעותי בסדרה כזאת. הוא לא חייב להיות דריימון גרין או קוון לוני, אבל אם הוא ינצל את ההזדמנויות שלו, אני חושב שהנטייה של לברון תהיה להישאר בצבע, ויכול להיות שזה ישחרר את הקלעים של דנבר לזריקות.
זאת גם שאלה, האמת, איך דנבר הולך, כאילו, כי מצד אחד הם בטח רוצים להחביא את יוקיץ' על ונדרבילט, אם ונדרבילט על המגרש, אני מניח שהם ירצו להחביא אותו עליו. כן. אבל אז מי שומר על AD? ומי שומר על לברון, כי גורדון כאילו הוא קלאסי לשמור על לברון.
כן.
הוא לא כל כך קלאסי לשמור על AD, ואז אתה אומר, MPJ צריך כאילו להיות מעורב פה במשהו, ואני לא בטוח שזה משהו שאני רוצה.
אבל הוא יותר טוב ממה שהוא היה בעבר, וגם הבעיה שלו הגנתית זה יותר חוסר מודעות, אני מסכים איתך, זה בעיה, כאילו, והוא יהיה חייב לשמור על אחד מהם, אם אנחנו הולכים למאצ'אפים ככה. אבל אני גם חושב שהבעיה המרכזית שלו הגנתית זה חוסר מודעות כללי כזה, חוסר פיל כאילו. ואם אתה נותן לו משימה של כאילו, זה השחקן שלך, זה הדברים שאוהב לעשות, תעצור את זה, זה א', טוב. ודבר שני, גם ראינו אותו בסדרה, בסדרות האחרונות, קצת יותר נותן רים פרוטקשן וגודל, כשהוא בא מהצד החלש, זאת אומרת, יש לו...
כן, זה, כן, זה כמו שאמרת, דיאנג'לו ראסל. זה, הסדרה הזאת מבחינת מייקל פורטר ג'וניור היא מאוד מתכתבת עם מה שאמרת מאוד. קודם על דיאנג'לו ראסל. כאילו
נכון,
זה,
נכון. שהוא... הוא יצטרך גם לקלוע זריקות.
כן, ואם יהיה איזה מייקל פורטר גיים, או ג'מאל מרי גיים, שאני מניח שיהיה, כאילו ג'מאל מרי גיים אני כאילו רושם, אני רושם, יהיה כן, משחק של איזה 40 נקודות של ג'מאל, ואתה יודע שהוא עושה את הסטאפ-בקים שלו, ואי אפשר לעצור אותו, הוא נכנס לגאד מוד, אז אני רושם את זה כמשחק שדנבר מנצחת. ואני מניח שיוקיץ' שווה שתי ניצחונות, כאילו בסדרה, אז אני אומר, כבר יש להם שלושה ניצחונות, ואז אם יש לך את המייקל פורטר גיים, אז זהו, זה נגמר. כן. כאילו והמייקל פורטר גיים, כאילו הוא לא מגיע באותו משחק של ג'מאל. כן. שזה קצת לא הגיוני שזה יקרה. אז כאילו הלייקרס, אני כאילו שוב, אתה יודע, אני אומר, מה הם עושים מול יוקיץ', מה הם עושים עם הגובה, עם היתרון גובה שיש לנגץ, לא במובן של השחקנים, במובן של היתרון ביתיות. אתה יודע, לברון מעולם לא שיחק בדנבר, כאילו בפלי אוף. אז זה משהו שהוא, לא יודע אם בגיל 38 זה חוויה ראשונה שאתה רוצה להתחיל לחוות אותה. ואני חושב שגם הנגץ יותר בנויים לפגוע בלייקרס בבטן הרכה שלהם, בהגנה טרנזישן, שהווריורס קודם ניסו לעשות את זה, אבל באמת זה קשה מול הלייקרס, כי הלייקרס זורקים עליהם מהקו, ופשוט כשאתה זורק מהקו, אז כל ההגנה מסודרת כבר, וקשה לצאת לטרנזישן. אז לא יודע, כאילו דנבר אני חושב יהיו יותר בנויים לזה, אבל זה עדיין יהיה להם מאוד מאוד קשה, אבל אני משקלל את כל הדברים האלה, ואני אומר, אוקיי, זה פשוט לברון חייב לתת יותר ממה שהוא נתן עד עכשיו, ואני לא יודע אם יש לו את זה.
כן.
אתה מבין?
אני איתך לגבי לברון, ואני גם חושב ש... כאילו, אני רוצה לדבר קצת על פיק אנד רול מהצד של הלייקרס. באופן כללי זאת סדרה שאנחנו נראה בה, אני מאמין שנראה בה פחות חילופים outright, כאילו פשוט פחות הגנת חילופים, כי זה לא הסגלים שיש לקבוצות האלה, זה לא הכוחות של הסגלים האלה, ואני שמח על זה ברמה האסתטית, כי הגנות חילופים הן יכולות להיות מאוד יעילות, אבל הן גם מובילות אותנו למשחקים שהם הרבה מבוססים על בידודים של מיסמאצ'ים, וזה כזה פחות כיף לי לפעמים. אז זה נחמד. במובן של הלייקרס, דיברנו על זה שהם, בגלל שאנחנו יודעים לאן הם רוצים להגיע, יכול להיות שלמייקל מלון תהיה משימה קצת מורכבת של איך למנוע את זה מהם, כשיש לך את יוקיץ' שהוא מעורב בפיק אנד רול. במיוחד עם יוקיץ' על דייביס, והאיום המרכזי של הפיק אנד רול זה החוסם, יכול להיות שאנחנו נראה מה שבוסטון עשו לפילדלפיה. זאת אומרת, במיוחד כשלא לברון הוא המוביל כדור. אם אחד מהגרדים מוביל את הכדור, יכול להיות שאנחנו נראה את מה שהיה עם הרדן, שבוסטון בעצם עזבו אותו. קודם כל הם נשארו צמודים לאמביד, הביאו עזרה מוקדם, נגיד רוב וויליאמס מחכה בצבע, או אל הופורד, והשחקן של, 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 של הרדן, שעם הכדור, גם כן עזר על אמביד, הכדור עדיין אצל הרדן, והרדן פתאום מוצא את עצמו עם נתיב לסל, והוא לא רוצה לקחת אותו. עכשיו, לדבר על, 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 על מה קורה עם הרדן, זה לפודקאסט אחר, וזה אולי אפילו, אולי אפילו לא ספורט כבר, מה שקורה שם, אבל... אבל במובן של הטקטיקה, אני חושב שיש בזה הרבה משהו שיכול מאוד להתאים לדנבר, בגלל שאנחנו יודעים שהלייקרס רוצים את הצבע, והם לא רוצים, כאילו, אני חושב שאוסטין ריבס יכול לנצל טקטיקה כזאת גם לזריקות מהמיד רנג' ולפלוטרס, שהם יחסית יעילים, אבל הייתי לפחות מתנסה עם דברים דומים של להביא את העזרה מוקדם, ולשים את רוב הדגש על הרולר, על דייביס, כדי באמת קצת לסתום את הצבע בצורה שהיא טקטית, שהיא אסטרטגית, ולא הסתמכות על רים פרוטקשן, כי זה אנחנו יודעים שיש להם פחות מזה. אני כן הייתי מתחיל עם גורדון על דייביס, אם הייתי יכול, עם ונדרבילט על המגרש, והייתי נותן לפורטר ג'וניור את המשימה של לברון, בגלל שאני מרגיש שדייביס יותר מסוכן ביותר דרכים, והוא גם פשוט יותר טוב בפלי אוף הזה ויותר מאיים התקפית. אבל זה יהיה מעניין כאילו מאוד לראות איך הטיפול של הנאגטס בפיק אנד רול ייתן לנו הרבה מהאינפורמציה שאנחנו נצטרך.
כן, אני חושב גם שמשהו שמעניין אצל הלייקרס בקונטקסט של הפיק אנד רול זה שיש להם הרבה פיק אנד רול בול הנדלרס.
כן, נכון.
ואז זה סוג של פעם, אם פעם זה היה כאילו לברון מזהה את השחקן ההגנה הכי חלש ופשוט קורא לשחקן שלו לחסימה, אז עכשיו לברון מזהה את השחקן הגנה הכי חלש, ואומר לשחקן שלו פשוט להכניס אותו לפיק אנד רול, במקום שהוא יעשה את זה. למד להציל סמכויות.
זה יפה.
ולדנבר, אתה יודע, אולי ג'מאל מורי, כאילו אפשר אולי קצת לגרום לו להסתבך קצת בעולמות האלה, ומייקל פורטר ג'וניור מן הסתם, אבל אני חושב שמייק מלון, זאת העבודה שלו. כאילו, זה מה שהוא עושה, והוא הוכיח את עצמו בתור מישהו שיודע לעשות את זה, הוא מנסה לצמצם את החסרונות של השחקנים שלו כמה שיותר, וראינו את זה עם יוקיץ' עם כל הבליצים והשואוז וההג'ים האלה שהוא עושה לתוך כדי העונה, והוא משנה את הקוורד שלו בהתאם לשחקן. זאת אומרת, ראינו את זה מול פיניקס, דורנט קיבל טיפול אחד, קריס פול קיבל טיפול אחר, בוקר קיבל טיפול אחר שלא משנה מה זה היה, עד משחק 4 זה היה סל.
אבל זה גם לא שינויים טקטיים כמו דוק. דוק זרק את כל הקיצ'ן סינק, עשה את כל מה שהוא יכול על טייטום, בלי באמת להתאמן על זה קודם, בלי לדעת, בלי להאמין בזה. פוזשן אחד, טייטום קלה, אוקיי, נעבור למשהו אחר. מלון מאמן את הקבוצה שלו על הדברים האלה, ואתה רואה את ההגנה של דנבר מגיעה לרמת מורכבות שלא ראינו ממנה בעבר, וזה בגלל שהם כל הזמן עובדים ומנסים ובודקים, והשתמשו גם בעונה הרגילה בשביל זה.
כן, זה דנבר היא כאילו הדבר היחיד בפלייאוף הזה שגורם לי להרגיש שהעונה הרגילה עוד שווה משהו. באמת, כאילו, אני לא חושב שהיה אי פעם פלייאוף שגרם לי להרער את, כן. את המשמעות של העונה הרגילה יותר. דנבר היא עדיין הסילבר ליינינג היחיד בתחום הזה. אני כאילו, בסוף, אתה יודע, המפתחות דיברנו עליהם מבחינת הנאגטס, זה להטיש את AD ולהגדיל את הסיכון שהוא יסתבך בעבירות ופציעות והגובה בדנבר ואיך הלייקרס יתקפו את הפיק אנד רול ואיך הם ינסו לפנצ'ר את יוקיץ' וכמה עומס ישים על לברון. בסוף זה יוקיץ' מול איי-די, והמאצ'אפ הזה בעיניי מרתק לא רק בקונטקסט של הסדרה, הוא גם מרתק בקונטקסט של, אתה יודע, איך נזכור את השניים האלה. כאילו, יש, אני חושב, איזשהו open slot, אתה יודע, אם אתה עושה רשימה של הטופ 5 centers all time, אז אתה יודע, מן הסתם ביל ראסל וקרים ושאק והקים אלג'ואן, נגיד, בטח שם, ואז אתה אומר, אוקיי, יש עוד מקום, כאילו, יש עוד מישהו שיכול להשתחל שם.
קרים?
קרים אמרתי. כן, אמרתי קרים, ביל ראסל, שאק, הקים, ווילט, כאילו, אני מניח שחייב להיות שם. אני חושב שיוקיץ' או דייביס, כאילו אחד מהם יכולים, יש להם את הסקילס לאתגר את הרשימה הזאת, והסדרה הזאת תהיה איזה בוסט מומנטום מאוד מאוד גדול לאחד מהם. זה מאוד מאוד מרתק.
נעשה שיחה על אבולוציה באוף סיזן. אבל אני מסכים איתך לגבי הסקילסט, ותצטרך שכנע את דייביס שהוא סנטר, אבל אחרי שתצליח, אז אני מסכים. זאת סדרה גם באמת, אני חושב שהמשחק הראשון הוא מאוד מאוד משמעותי כאן. היינו רואים קבוצות של לברון קצת לוקחים צעד אחורה במשחק הראשון כזה כדי להבין מי נגד מי, דיברת על השחמט הזה, את לברון כאילו לוקח את המשחק הראשון בתור אקט לימודי, ובפלייאוף הזה הלייקרס באים לתקוף ראשונים, ואני חושב שזה ממש חשוב, גם בגלל הגיל של לברון והפציעות והזה, אבל אני חושב שבמשחקים האלה, בסדרה
זה כאילו לברון כבר לא יעשה סוויפ. זה כולנו ברור כאילו שקבוצה של לברון לא תעשה סוויפ. הם יודעים שהם כאילו, הם לא יכולים לתת ארבעה משחקים ברצף מטורפים, אבל יכולים לתת ארבעה מתוך שבעה, או ארבעה מתוך שישה שהם מטורפים. אני חושב שבאמת...
זה מאוד חשוב להם, המשחק הראשון, בגלל המנוחה.
כן, המשחק הראשון הוא ההזדמנות שלהם to pounce, כמו שהם עשו עם הווריורס, כמו שהם עשו עם הגריזליז. אני, עוד דבר שעוד לא נגענו בו, והוא מאוד מאוד מעניין אצל הלייקרס, עד עכשיו תמיד היה להם מישהו להתעלם ממנו בהגנה. גם מול הווריורס, אתה יודע, יש להם המון non-shooters שמענישים אותך בדרכים אחרות, אבל יחסית פשוט, יותר פשוט לבנות סכמה הגנתית סביב זה, אתה יודע, סביב GP2 או דריימונד או לוני. גם אצל הווריורס היה את סנטי אלדאמה שיחק דקות וגזביר טילמן שיחק דקות, שזה שחקנים שאתה יכול לא להיות צמוד להם לגופייה, ואצל הנאגטס זה פחות ככה, כאילו כמעט כולם
מהווים איום,
כנראה אירון גורדון יקבל את הטריטמנט הזה, אבל אירון גורדון מספיק טוב בשביל להעניש על הטריטמנט הזה. זה גם כן נקודה שמעניין אותי לראות. זה לא אומר שהם לא יכולים לעשות את זה, פשוט הם לא היו צריכים לעשות את זה עד עכשיו בפלייאוף, וזה עוד שינוי שהם יצטרכו להתאים את עצמם בסדרה הזאת, לעומת מה שהיה.
זהו, שתי הקבוצות מקבלות אתגר הרבה יותר גדול ממה שהם קיבלו עד עכשיו, לפחות בצד אחד של המגרש, וזה יהיה נורא נורא מעניין לראות לאן זה הולך, ודווקא בהקשר הזה, והנקודה האחרונה שאני אביא, זה זריקות ששני הצדדים טובים, סבבה איתם. זאת אומרת, יש זריקות בשני הצדדים ששתי הקבוצות יחיו איתן, וזה הטיעון הזה הוא תקף לכל סדרה לכל משחק. זה כאילו הטיעון, לא הבאתי את השיעורי בית שלי היום, אז אפשר להשתמש בו תמיד, אבל בהקשר נגיד של הסדרה הזאת, אז נגיד אני מדמיין את אוסטין ריב זורק בחצי מרחק אחרי בידוד, זו זריקה שגם הלייקרס בסדר איתה וגם דנבר יחיו איתה, או שלשות של KCP שהם לא מהפינות above the break, או ספוט-אפים של יוקיץ' או לברון משלוש. אלה זריקות שאני חושב, אלה כמה דברים שסימנתי לי בתור דברים שאני חושב שאם התקפה נגמרת בהם, שתי הקבוצות אומרים יאללה, מה, אם זה ייכנס זה ייכנס, ואם זה יצא זה יצא, וזה קצת מזכיר את ה-make or miss league של העניין. כן. אז זה גם כן משהו שרציתי לדבר עליו. יש דברים זה לא שקבוצה אחת מנסה, אין חפיפה מלאה בין הדברים שאנחנו מנסים למנוע לדברים שאנחנו מנסים להשיג, שהקבוצה השנייה מנסה להשיג תמיד.
כן. אני איתך, ואני אפילו אוסיף, אני חושב שיש עוד נקודה שלא נגענו בקונטקסט של הלייקרס, שהם קבוצה ששמה המון המון לחץ על השופטים, והרוטציה של דנבר היא קצרה. הרוטציה של הלייקרס, דיברנו על זה בפרק הקודם, כאילו יש איזה גם יתרונות בזה שקבוצה נבנה תוך כדי העונה, שההיררכיה לא ברורה וכל אחד יכול פתאום לעלות ולהרגיש שהוא יכול לתת משחק. אצל דנבר זה ברור שיש 7.5 שחקנים, רג'י ג'קסון לא יקבל דקות כנראה, ולא יודע,
זיק נאג'י, לא ירד.
כן, זיק נאג'י כנראה לא יראה יותר מדי דקות, וזה, אתה יודע, מספיק שהם מספחים אותם בבעת עבירות, אז יש יותר דקות לקריסטיאן בראון, ויותר דקות לג'ף גרין, ובזה אני חושב כאילו משהו ש... אני כאילו מאוד מאוד, זה מריח לי כמו 4-2 לדנבר, ואני אפילו כאילו רוצה אפילו להיות קצת יותר חלוצי ולהגיד 4-1, אבל יש לי פשוט כל כך הרבה רספקט ללברון, שזה נראה לי 4-3. כאילו זה עדיין דנבר, כי אני חושב שיהיה להם נורא נורא קשה לנצח אותם בדנבר, עם הטרנזישן גיים שלהם, בגובה, בעומס שזה ייווצר עליהם, והעומס שייווצר על ה-ID בסדרה הזאת. אבל אני עדיין חושב שהם יכולים לקחת אלה 7 משחקים.
אני גם מתלבט בין 4-2 ל-4-3 לדנבר, ואני חושב שאני אלך עם 4-2, אפילו שזה מסיים בחוץ, כאילו בשביל דנבר, זה אומר ניצחון חוץ בלוס אנג'לס, אבל אני מאמין שהם קבוצה טובה יותר, משמעותית, כאילו משמעותית. אני מאמין שהם קבוצה טובה יותר, ואני מאמין שהם יציבים יותר, וההתקפה, של דנבר, פשוט משהו אחר. פשוט משהו אחר. אני מאמין שהם המציאו דרכים, פשוט בגלל יוקיץ', האמת, וזה שיש צוות מצייע ראוי סביבו. אני חושב, דיברנו על זה קצת, אולי אוף רקורד, אני לא זוכר. כאילו, אם אנחנו לא מאמרים על יוקיץ', בעונה כזאת, עם קבוצה כזאת, מתי כאילו נאמר עליו? אתה מבין מה אני אומר? איך? אני רוצה להאמין, פשוט.
אני חושב שיוקיץ' הוא מסוג האנשים, כן, אני חושב שזה מסוג השחקנים שזה כזה כתוב בכוכבים, לא יודע איך להסביר את זה. אני כזה, אתה יודע, התחלתי לעשות כל מיני שיעורי בית לקראת הסדרה הזאת, ואז חזרתי לאיזו כתבה שכתבתי על יוקיץ' ב-2018, עוד לפני שהוא בכלל הגיע לפלי אוף. וכאילו אמרתי, כאילו כבר אז, אני אפילו לא זכרתי זה, אבל כאילו כתבתי שם דברים שכאילו אתה אומר, זיהיתי בו איזושהי גדולה שחשבתי שלא אגיד הייתי הראשון לזהות, כי מן הסתם העתקתי כנראה את הכתבה ממישהו אחר שזיהה את זה לפניי, אבל...
It's what we do.
כן, זאת עבודה. אז אני כאילו מאוד מאוד מאמין ביוקיץ', כאילו אני מאוד מאוד מאמין אני גם מאוד מאוד מאמין בדרך שבה דנבר בנו את הקבוצה. אני חושב שאם יש אלוהי כדורסל, הם will reward דנבר. מכל ארבע קבוצות שהגיעו לגמרים האזוריים, אני חושב שדנבר עשתה את זה בצורה הכי מעוררת השראה, נקרא לזה, או הדרך הנכונה, אני עושה במרכאות, בחרו שחקנים בדראפט, קידמו אותם, פיתחו אותם, עשו את הטריידים הנכונים בזמן הנכון, הביאו את ההחתמות הנכונות, רצים עם אותו מאמן כבר תקופה. קשה לחשוב על דרך יותר אלגנטית או כאילו יפה, אני עושה שוב במרכאות, לקחת אליפות. אז זה מאוד מושך אותי הסיפור הזה.
גם אותי, אני פחות בסיפורים של הקארמה, אני לא, אין לי שיפוטיות, אבל כן יוקיץ', וכן אולי שווה רגע לתת קרדיט במקרו למייקל מלון על זה שהוא נתן לו את המפתחות. זה לא סתם בחירת סיבוב שני שנבחרה באמצע פרסומת של טאקו בל מאירופה, זאת אומרת זה לא שחקן אירופה, הוא גם לא נראה כמו שחקן כדורסל מודרני, והוא לא משחק כמו אף אחד שראית אי פעם. זאת אומרת זה לתת את המפתחות לשחקן כשיש לך סנטר טוב בקבוצה, כן? היה לך את נורקיץ', הוא הראה את ההבטחה שלו. לתת את המפתחות בידיים של יוקיץ', בסיטואציה הזאת, לשחקן שנראה ככה ומתנהג ככה וחושב ככה, יש פה כל כך הרבה אמון שצריך לתת בשחקן, וכל כך הרבה, הוא פשוט לא לשים פס על כל מה שיגידו מסביב, כאילו בשביל בכלל לבדוק אם הדרך הזאת אופציונלית, אם הדרך הזאת היא רלוונטית, וזה שהוא הלך עם זה, עם האמת הזאת, כאילו, מההתחלה, אני חושב, אני לומד להעריך את מייקל מלון בשנים האחרונות, בקיצור, לא היה לי קשה איתו כמו של האחרים, אבל לאחרונה אני באמת מבין את הגדולה שלו כמאמן.
אני מאוד מאוד מסכים איתך בכתבה הזאת שכתבתי, אז באמת יש שם איזה ציטוט של מייק מלון, אחרי הטרייד הזה על נרקיץ', שהגיע באמצע העונה, בעצם היה זה שנה וחצי שהם כזה דרכו אחד לשני על האצבעות, ונורקיץ' היה פותח, ויוקיץ' היה עולה מספסל,
עצה של יוקיץ', יוקיץ' הציע, נכון? זה חמוד. תחשוב שמייקל ג'ורדן עכשיו ירד לספסל בשביל איזה סטיב קר.
זה טייפקאסט אחר לגמרי. ואז הוא אמר, If I'm going down, I'm going down with my best lineup. כאילו, אם אני גם ככה הולכים לפטר אותי, או כי בסופו של דבר את כולם מפטרים, כמו שאנחנו רואים, אתה יודע, רק חמישה מאמנים שרדו את החמש שנים האחרונות ב-NBA. מייק מלון הוא אחד מהם. וכנראה האימור הזה, כי הוא היה צריך לאמר, אתה מבין? הוא לא יכול פשוט להישאר בעבודה שלו בלי לקחת איזשהו סיכון. והוא לקח את הסיכון הזה על יוקיץ', והוא אמר, If I'm going down, I'm going down with my best lineup. חתכו את נרקיץ', הביאו את פלמלי, שזה לא בעיניי, כאילו אם כבר עשיתם טרייד לנרקיץ', לא יודע אם פלמלי זה בדיוק הריטרן שהייתי רוצה להביא. אבל זה כן שם את הכדור בידיים של יוקיץ', ומאז באמת, ההתקדמות של דנבר היא פנומנלית, וזה כבר היה אמור להגיע, ב-2021 זה הרי היה, זאת הייתה אמורה להיות השנה שלהם כשהם עשו את הטרייד על גורדון, ואז ג'מאל נפצע, ועכשיו אנחנו מקבלים את זה כאילו בדיליי. וזה באמת, באמת מריח כמו ההזדמנות של דנבר, שהם צריכים לקחת אותה.
כן, ואולי לסוף רק נעצום כולנו עיניים, גם מי שמקשיב ומקשיבה, ונבקש שלא יהיו שום פציעות או שום הפרעות לסדרה הזאת, כי אני בהתרגשות ענקית לסדרה הזאת, אני חייב להגיד. אני כל כך בהתרגשות שקמתי אתמול לראות המשחק. קמתי אתמול, כאילו, לפנות בוקר, הייתי בטוח שהמשחק מתחיל.
כן, דיברנו על זה בדיוק לפני שאתה קמת ב-2:30 למשחק, ואני הייתי במיון ב-2:30, ואמרתי, איך בלילה היחיד שאני ער, כאילו פשוט ער, אין משחק, זה פשוט לא פייר.
אחרי שאתה אומר מיון, אתה צריך להגיד שהכל בסדר.
הכל בסדר, כן. אם לא היה בסדר, כנראה.
כן, אני יודע, אבל.
אבל כן, הכל טוב, אין מה לדאוג. יש לך דברים שאתה רוצה לדבר על בוסטון מיאמי? בכל זאת, על אף כל הקו יצא ממקודם? על אף,
כן. אז קודם כל, הטיעון שלא עשיתי שיעור הבית הכיף גם פה, וגם כאן יהיו הרבה זריקות של שני הצדדים סבבה איתם, וגם חשיבות לפידבק
לוקס. הרבה אמירות גנריות שכולם מסכימים איתן?
כן, לא, אני פשוט חושב שהדברים האלה חשובים, אנחנו לא מדברים במינוחים האלה הרבה, אז אני כאילו לא אכפת לי להיות זה שאומר אותם. וגם באמת, מה שדיברנו זה באמת שבניגוד לסדרה של דנבר והלייקרס בבועה, שאין המון מה לקחת ממנה, אז כאן כן יש לנו היסטוריה מאוד טריה, והיא כן רלוונטית, אני פשוט לא יודע מה לעשות איתה. זאת אומרת, הסדרה בשנה שעברה, אני עדיין לא הבנתי מה קרה שם. אגב, גם כן, עוד סדרה ששוחקה גם בבועה, כמו שהזכרת. אז כן יש לנו הרבה דאטה להסתמך עליו, השאלה היא איך אתה רוצה לפרש אותו. אני חושב שבטלר יהיה חייב להשתלט על כמה מהמשחקים, פשוט כי ככה מיאמי מנצחת משחקים בעונות האחרונות, זה פשוט ג'ימי בטלר בגאד מוד. השלשות, ג'ימי בטלר פלוס שלשות פלוס הגנה, זה מה שכתוב לי פה. אני עדיין כאילו, אני חושב שהם באים בעמדת נחיתות מול בוסטון, שלא עשתה הרבה כדי להרשים אותנו מבחינת מה שציפינו בפלייאוף הזה.
כן, כאילו בוסטון,
לאן אתה הולך?
אני נוטה לבוסטון כי קשה לי, אתה יודע, לבחור את ההיט זה לא בחירה רציונלית. זה כאילו פשוט, אני מאמין בג'ימי בטלר, ויכול להיות שזה רציונלי לעשות את זה, אבל זה מבחינתי זה כאילו קצת, אני מסתכל על המספרים, אני מסתכל כאילו על ה... זה גם משהו שהוא קשור יותר לבוסטון. קשה לי לבחור קבוצה שהיא לא בוסטון. כי בוסטון, ראינו את התקרה של הקבוצה הזאת מספיק פעמים, וזו תקרה של הקבוצה הכי טובה בליגה. כאילו ברגע שהם פתאום נזכרים שהם הקבוצה הכי מוכשרת בליגה, ואתה יודע, שמים גז, אז פשוט אתה מרגיש, אין לי מה לעשות. כאילו, אם טייטום קולע את הזריקות האלה, ובראון קולע את הזריקות האלה, והשלשות נכנסות, והורפורד קולע, והגנתית הם פתאום locked in ועושים את החילופים האלה, ואין לך שום weak link לתקוף דרכו, אז מה אתה אמור לעשות? כאילו, אתה יודע, דפילדלפיה פאקינג לא הצליחו לקלוע סל איזה 6 דקות במשחק 5. וזה במשחק 6. אז אני אומר, הם פשוט צריכים לתת את זה 4 פעמים. הם לא צריכים לתת אפילו משחק שלם של זה, הם יכולים לתת רבע כזה. כאילו, וזה מה שהם עשו נגד פילדלפיה, הם פשוט נתנו רבע כזה, וזהו, זה מספיק. ואני חושב שגם הם יותר
חכם. דוריס ברק דיברה על זה.
שמה?
בדיוק על זה, מה שאתה אומר, היא דיברה על, לא, בסדרה מול פילדלפיה, היא אמרה, זה יהיה ההסל של פילדלפיה אל מול האקסקיושן של בוסטון. זאת אומרת, היכולת של בוסטון לעשות את מה שהם אמורים לעשות אל מול מאמץ עילאי מהקבוצה השנייה, כי בוסטון באמת באים עם הרבה יותר כלים לקרב הזה, ואני גם חושב, אני מנסה להבין מה מעצבן אותי בקבוצה הזאת, ולמה הם כאילו לא מגיעים לפול פוטנציאל שלהם.
אני חושב שזה כמו ילד ממש ממש חכם, זה כמו ילד ממש ממש חכם.
אבל אני לא חושב שזה...
עושה טעויות כזה במבחן, שאתה אומר, מה, נו באמת, טעויות של חוסר ריכוז, כאילו.
יכול להיות, יכול להיות, כי אני גם מסתכל על הקבוצה הזאת, והתקפית הם לא... הם לא וואו, כאילו, זה לא דנבר, וזה לא הוורר, זה התקפות שהם, זאת התקפה טובה, ואני חושב שההתעקשות של ג'ו מזולה לפייב אאוט, כאילו, וההתעקשות שלו כזה, לעשות, להקטין את התפקיד של רוב וויליאמס, היא נובעת מזה שנורא חשוב לו הספייסינג, והם אומרים, יש לנו הגנה שהיא אימתנית, ואין לך אפילו חור כאילו לתקוף, ויש לנו פייב אאוט, וטייטום שהוא שחקן טופ 10 בלינגה, וזה אמור להספיק. ואני חושב, העיקרון פה הוא נכון. קודם כל, זה לא מעלה אותם לדרגת קליבלנד או גולדן סטייט של לפני כמה שנים, וזה בסדר בשדה
הם
כזה.
הם לא צריכים, זה לא, התחר, בדיוק, זה לא על תחרות שיש בליגה היום.
בדיוק, בדיוק. אז אני אומר, כאילו מצד אחד יש משהו שהוא קצת, הוא לבל מתחת מבחינתי, הם עדיין לגמרי יכולים להיות הפייבוריטים לאליפות, פשוט בגלל המאצ'אפים והכישרון ההגנתי שלהם. אבל כן, אני מסכים, כאילו נראה שהדברים הרעים שקוראים לבוסטון בפלייאוף הזה קוראים להם באשמתם. זאת אומרת, אפשר להגיד את זה ככה. זאת אומרת, הם אמורים להיות פה.
אני מרגיש שיש נתון, יש את הנתון שכשבוסטון מנצחת, היא קולעת 40%, כמעט 41% מהשלוש, ובהפסדים קולעים 37% מהשלוש. שזה הכי טוב מבין הקבוצות המפסידות, שזה נתון מעניין, כאילו.
כן.
הם קולעים הכי טוב מבין הקבוצות שהפסידו, אבל עדיין זה לא מספיק להם בשביל לנצח. כאילו זה, כן. הם חייבים לקלוע באחוז מאוד מאוד גבוה משלוש, בשביל שהמשחק יהיה, אתה יודע, בלו-אוט, כן. כי אם המשחק הוא לא בלו-אוט, אז הם לא האקסקיושן שלהם בקלאץ' הוא לא, כן, האקסקיושן שלהם בקלאץ' הוא לא ברמה של קבוצה אלופה.
כן.
אז אם הם לא מביאים את המשחק לבלו-אוט, זה נורא קשה להם לסגור אותו.
וההיט זה קבוצה שהיא חיה בבוץ, דיר חזירים שם, הם פשוט נהנים מכל רגע שם, ובטלר, ובם, ואני גם רוצה להגיד, כי הפער בכישרון הוא ברור לטובת בוסטון, וגם מבחינת הקבלות שהם הביאו במהלך העונה, אבל אני כן חושב שלהיט יש גם את ספולסטרה בתור יתרון, וגם שניים מהשומרים הכי טובים שאני יכול לבקש על השחקני כנף, של, כאילו על טייטום ובראון, יש להם את בם, שהוא כנראה השחקן שהייתי רוצה שישמור על טייטום אם הייתי צריך לבחור מכל הליגה, ויש להם את בטלר, שיכול למנוע מבראון לשחק את הבולי בול שלו, ואפילו למנוע ממנו את הג'אמפר עם הכדרור. אני חושב שיש שני יתרונות מובנים במאצ'אפים, כאילו הגנתיים של מיאמי, ונראה איך בוסטון מצליחים להכניס את קווין לאב לאקשן, מצליחים להכניס את גייב וינסנט, ולרדוף אחרי השחקנים האלה, אולי סטרוס, לא יודע, סטרוס נראה לי יחסית בסדר, וזה דורש תחכום, לדעת איך לנצל את החולשות של מיאמי בהגנה, בגלל שיש להם גם את המגנים האישיים הנהדרים האלה, וגם את ספולסטרה, שיודע להחביא שחקנים כשצריך, וזה זה, 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 זה אתגר מעניין מאוד מאוד לבוסטון, ואם הם יצליחו לעבור אותו, ויישאר מהם משהו, אז הם יוכלו להיות חזקים יותר בגמר, בזכות סדרה כזאת.
כן, אני מרגיש שזאת סדרה שכאילו דנקן רובינסון, נגיד, אני לא יודע כמה פרקט הוא יראה, וקווין לאב, אני לא יודע כמה פרקט הוא יראה. כי אני מרגיש שבוסטון, ינצלו את המאצ'אפים האלה. ויש להם את היכולת...
עם לאו אני פחות מסכים. אני מסכים, אני מבין אותך, אבל אני גם חושב שלאו יודע, הוא לפחות יודע איפה הוא אמור להיות, והגנתית, ואני חושב שזה חשוב, ואני חושב שהוא נותן לך
בריבאונד. זה לא קשור ל-awareness שלו הגנתית או משהו כזה. אני חושב שלקווין לאו עושה את המקסימום שהוא יכול.
לא, אני בא להסביר את זה מכיוון אחר.
שלו פשוט.
כן, יש לו מגבלות הגנתיות, ובוסטון ירדפו אחריו, אבל אני חושב שספולסטרה למד את הערך של קווין לאב, בגלל זה, ויש לו מקום בחמישייה, בגלל שהוא נותן לך משהו בריבאונד, והוא נותן לך, ועם האווירנס שלו, אפשר לשחק סביבו הגנתית בצורה שהיא יותר מחביאה אותו מאשר שחקנים אחרים, אבל בעיקר בגלל מה שהוא נותן לך בהתקפה, שההיט זה אוויר לנשימה, כאילו אני אומר, הם צריכים את זה כמו אוויר לנשימה, זה האוויר לנשימה שלהם, הוא נותן להם ספייסינג, והוא נותן להם מסירה, לקבוצה שאין להם, אין לה, חוץ מג'ימי באטלר בגד מוד, אין להם כוכב על שלפחות לא היה להם, שיכול באמת כאילו להניע את הגלגלים של המכונה הזאת, אז הם צריכים שחקנים רול פליירס כמו לאו, שינצלו את החריצים שנוצרים בהגנה.
כן.
ובגלל זה אני כן רואה אותו כנסחק.
אני מרגיש שהסדרה הזאת תהיה כזה כמו משחק טניס כזה, שהמערכה הראשונה נגמרת 6-0, ואז המערכה השנייה בשובר שוויון לשני.
כן.
כאילו זה 6-0, 6-7, 6-1, 6-7, ואז מערכה חמישית כזה, אתה יודע. זה...
כן, ניסוח
טוב. זה מרגיש כמו...
אתה רואה את רוב וויליאמס חוזר?
אני חושב שאי אפשר לא לתת לו את הקרדיט אחרי משחקים 6 ו-7, ש... שהוא היה חלק מהשינוי, זה היה הרבה טייטום, פשוט נכנס לגאד מוד, והשאלה גם כמה טייטום, זה כאילו, ראינו את זה גם בפלייאוף הקודם, כמה אתה יכול להיות עקבי, כי אני חושב שזאת, זה כאילו כבר שנה שנייה שאנחנו שואלים את השאלה הזאת, כאילו סבבה אתה, אתה יכול לתת את ההופעות האלה שהן all time great, באמת, כאילו הכי הרבה נקודות בגיים 7, בלה בלה בלה, ו-46 נקודות על מילווקי בחוץ, כאילו זה הופעות באמת, אייקוניות.
כן.
אבל אני לא צריך את זה כל משחק, אני לא צריך את ה-46, אני צריך 32. פשוט תקווי. תן לי 32. אל תיתן לי 12 נקודות עם 7 עיבודים ב-5-19 מהשדה. זה כאילו, זה משחקים שנורא נורא קשה לנצח בהם. ואני חושב שזה ה-next step בשביל טייטום. אני בטוח שהוא יעבור אותו. כאילו, השאלה אם הוא יעבור אותו עכשיו, בסדרה הזאת, בפלייאוף הזה, ואם זה קורה, אז בוסטון בעיניי היא הפייבורטית לאליפות, כי יש להם יתרון ביתיות לאורך כל הדרך. אני כאילו עוד שאלה שאני חושב, אני גם מאמין.
כאילו, אני חושב שגם השנה יכול להיות שהוא כבר יותר טוב. יכול להיות שהוא בא אחרי שנה שנראתה בדיוק ככה, ונגמרה בכזה תסכול, יכול להיות שהוא בא מוכן, אני גם, זה שחקן שאני מאוד מאמין במייקאפ המנטלי שלו.
היתרון הגדול, אני חושב שלא מדברים על זה מספיק, היתרון הגדול של זה שהוא היה בפלייאוף מהעונה הראשונה, מהרגע הראשון. ואתה יודע, אני משווה את זה נגיד לאמביד, שהכישרון של אמביד הוא יותר גדול מטייטום בעיניי, אבל הוא היה במין תרבות מפסידה בכל השנים הראשונות שלו בליגה, ואז הסוויץ' הזה שאתה צריך לעשות כדי להתחיל לשחק בפלייאוף, הוא הרבה יותר גדול. אני חושב שאצל טייטום, כאילו יש לו, כשהוא יסיים את הקריירה שלו, הוא יהיה אחד מהשחקני פלייאוף הגדולים בכל הזמנים, כי הוא פשוט כל עונה היה בפלייאוף, והגיע רחוק, זה נקודה מעניינת בעיניי. אני חושב שבאם, כמו שדיברנו על המאצ'אפ בין יוקיץ' ל-AD, אז המאצ'אפ בין באם למי שזה לא יהיה שישמור עליו, יכריע את הסדרה הזאת, כי אני חושב שבאם, אחד היתרונות שהיה להם נגיד מול מילווקי, זה שבאם היה יכול לעמוד בטופ אוף דה קי, וברוק לופז היה בדרופ, ובאם היה יכול לנהל את המשחק בשלווה. אני חושב שגם מול הניקס היה את זה. ובאם הוא כאילו, זאת אחת הדרכים של ספולסטרה להתמודד עם זה שבאם לא קולע, פשוט לתת לו את הכדור ולתת לו לנהל את המשחק. ומסביבו אנשים רצים ומייצרים לעצמם זוויות. ואני חושב שבוסטון, יש להם את הכלים כדי גם להטיש את בם בהגנה, כי הוא כל הזמן יהיה מעורב באקשן, וגם לא לתת לו לנהל את ההתקפה בשלווה, כמו שהיה לו מול מילווקי נגיד. וזה אני חושב המאצ'אפ שמעניין אותי בקונטקסט הזה, ובלי קשר, אתה יודע, יש את ג'ימי באטלר, שזה תמיד כאילו חוויה לראות את ג'ימי באטלר, פשוט לא יודע איך, כאילו פשוט יכול להיות משחק של 54 נקודות, 19 מ-25 מהשדה, או משהו כזה, כאילו...
דיברת על... כן.
זה פשוט מה שהוא עושה.
לגמרי. והלוואי שיעשה את זה, ושייתן, יוסיף קצת פלפל לסדרה הזאת. אני גם חושב, דיברת על בהם ועל בטלר, בהקשר של כושר גופני, ואני חושב שהכושר שלהם זה אחד מהיתרונות שהכי פחות מדברים עליהם, כי זה נורא משעמם להגיד שיש לך סיבולת לב ריאה טובה. אבל אני חושב שזה יבוא למבחן בסדרה הזאת. זאת אומרת, ספולסטרה יבקש מהם לעשות המון המון דברים, גם בהגנה וגם בהתקפה, ולעשות את זה למשך הרבה הרבה דקות, ולמה, כאילו, למה לשמור את זה? זאת אומרת, אני בעד, זאת אומרת, אני מבין, זה תצטרך להיות סדרה של עליונות פיזית מג'ימי באטלר ומבהמה דה ביו, כדי שלמיאמי יהיה סיכוי, ואני חושב, שספולסטרה מבין את זה.
אני הכי אוהב שעכשיו ספולסטרה, כאילו, אתה יודע, הוא אף פעם לא נבחר למאמן העונה, אבל יש לו כל מיני סטאצ כאלה שאתה אומר, כאילו, איזה פלקס, אתה יודע, כאילו, 7 מתוך ה-13 פעמים האחרונות, הקבוצה שלו הגיעה לקונפרנס פיינלס, אתה אומר, כאילו, זה היה כל פעם, כאילו, חוץ מהקדנציה של לברון, זה כאילו, היה תמיד קבוצות כאלה טלאים, ואתה אומר, הוא לא צריך, כאילו, אתה יודע, בודן לא צריך לו פעמיים מאמן העונה, זה כאילו, הוא צריך את השתי זכיות האלה, או טיבודו נגיד, הוא צריך את השתי זכיות האלה כדי להצדיק את הערך שלו. וספולסטרה פשוט כאילו אומר, אני פשוט לא צריך שום תארים.
לא, זה פרס מוזר, זה פרס הזוי, כאילו אחרי שזכית במאמן העונה, הסיכוי שלך לזכות במאמן העונה, הוא פיצי, כאילו זה כבר נהיה רשום בתור זה הרמה שלך, כאילו אתה צריך לעלות מעל זה, ולעומת כאילו פרסים אחרים, שאם אתה הכי טוב, אז אתה הכי טוב וזהו. אם מאמנים, אנחנו קצת רושמים את מה שהם כבר הוכיחו בתור גיוון. זה קורה.
בן טיילור עשה את המחקר הזה, הוא גילה שבסוף ציפיות, כאילו ציפיות בתחילת העונה הן המשפיע הכי גדול,
כן.
על האם תזכה או לא תזכה, כאילו אפרופו מייק בראון העונה. הכל תלוי ביחס למה ציפינו מהקבוצה שלך לעשות, ולעומת מה שעשית.
אני אומר שאם אתה מאמן טוב, אז אנחנו מצפים מהקבוצה שלך כבר, כאילו אם אנחנו כבר יודעים שאתה מאמן טוב, אנחנו מצפים מהקבוצה שלך להיות יותר טובה, ואז זה מקטין את הסיכויים שלך. כאילו.
זהו, זה כאילו יותר המאמן המשתפר. אתה מבין? זה יותר מזכיר את העולמות שאנחנו מדברים עליהם בשחקן המשפט.
או הפתעת העונה כזה.
כן, בדיוק.
לקבוצה שהיא הפתעת העונה, זה המאמן העונה.
כן. למרות שפופוביץ' אני חושב כאילו שבר קצת את ה... כאילו פופוביץ' כן קיבל...
הוא לא זכה כמעט מספיק. הוא לא זכה מספיק.
זכה 3 פעמים, שזה כאילו...
בקריירה של 20 שנה של המאמן הכי טוב בכל הזמנים, כמה... זה כמו להגיד שג'ורדן לקח שתי אליפויות, כאילו זה לא מספיק. לא יודע, או MVP זה יותר נכון להגיד לה. אתה רוצה לעבור ל-MVP השבוע?
MVP השבוע.
לא יודע למה העליתי את זה בעצם.
כן, את האמת שלא עשיתי, לא חשבתי על MVP השבוע. אני חושב שטייטום כאילו מגיע לו את MVP השבוע.
בוא ניתן לו.
אני חושב שאנחנו צריכים גם לעשות פינה של לא MVP השבוע. כאילו זה יותר מעניין.
אוקיי.
של גם ללכלך קצת.
LVP.
אני חושב שאמביד, מה שאמביד, ההתנהלות של אמביד אחרי הפסדים, היא בעיניי לא כזאת שמעודדת הצלחה עתידית. אתה יודע מה אני רוצה להגיד? יש כאילו הפסדים שאתה אומר, אוקיי, אני מפסיד, אני לוקח את ההפסד, ואני משתמש בו כדי לחזור חזק יותר. ואצל אמביד אני מרגיש שההפסד הוא כאילו הזדמנות to lash out כזה, אתה יודע, האמירה הזאת, היה לו אמירה אחרי משחק 7, שהוא וג'יימס לא יכולים לנצח את המשחק לבד.
כן, זה נורא. אבל
שאני יכול לקבל את האמירה הזאת בוואקום מסוים, אבל אחי, היה לכם שניכם משחק ממש גרוע, והיה קלעים יותר טובים מכם במשחק הזה. כאילו, אתה וג'יימס הייתם קלעי שלישי והרביעי במשחק הזה.
זה המחריד.
אז זה כאילו פשוט... אני לעולם לא אצדיק את בן סימונס, אבל... כנראה שזה לא רק אשמת בן סימונס, מה שקרה שם.
כן, בן סימונס הוא לא רלוונטי מבחינתי, ואין לו הרבה את מי להאשים, או הפוסט שהוא שם באינסטגרם, גם כן לא צובע אותו בצבעים מחמיאים במיוחד, אבל אמביד, כן, אני מצאתי את עצמי קצת מגן על אמביד, וקצת נותן לו קצת יותר benefit of the doubt, אבל אז ראיתי את הציטוט על הרדן, וזה היה כאילו, למה, כאילו מהרדן אני באמת לא מצפה להרבה יותר מזה, ואני גם חושב שהוא יעבור, אני מניח שהוא יעבור ליוסטון, ויחיה הפליה ורפטר בקבוצה שהיא לא בפלי אוף, אף פעם עד שהוא פורש, ונראה לי שזה סבבה, שיהפוך להיות ברדלי ביל מערב כזה.
שלמה, אבל, אני לא מבין למה. למה לעשות את זה? למה לעשות את זה? כאילו, אתה בפילדלפיה, דריל מרי נותן לך לעשות מה שאתה רוצה, הרי. כאילו, לא יהיה לו בוס יותר טוב מדריל מרי.
אני חושב שהרדן הוא הבוס של עצמו. אני לא חושב שהוא סופר אף אחד. מבחינת, כאילו, כל מה שהוא צריך
לעשות. אבל בסופו של דבר, אתה משחק משחק קבוצתי. אתה משחק בקבוצה, אתה משחק, יש לך מאמן, יש לך ג'נרל מנג'ר, יש לך
סופרים לקבוצה. קבוצה, קח קבוצה, אין לנו ציפיות, אין לנו שאיפות, תעשה מה בא לך, בעיר שאתה אוהב, כל המועדוני חשפנות כבר מכירים את השם שלך, מכניסים אותך מאחורה, בכניסה של העובדים, כאילו, מה רע לך, כאילו, אני חושב, אם אני באמת מנסה קצת להשליך ולהבין מה אני יודע על הרדן, נראה לי שהחיים האלה מתאימים לו, נראה לי שהוא סבבה עם זה, הוא אוהב את יוסטון, אנחנו יודעים את זה, פיזר את הפירורים כבר בתחילת העונה, לא אתפלא אם זה מה שיהיה.
אז זה נגיד מפתיע אותי, אז לא מפתיע אותי, אני כאילו מתאכזב
מה... אבל גם מה אתה, לא יודע מה אפילו...
אני מתאכזב מדריל מרי שהוא הלך על הטרייד הזה.
כאילו, לא יודע מה הוא יודע
כי דיברנו על זה גם, זה טרייד שהוא dead end. כאילו, טרייד שאם הוא לא הולך, ורוב הסיכויים שהוא לא הולך, כי כאילו רוב הסיכויים שלא תיקח חליפות הרי. אז זהו, כאילו אין עוד מוב.
כן.
אין לך עוד מוב אחר כך, כי אם הוא זה, אז אין לך קאפ ספייס בשביל להחתים שחקנים בלבל הזה, ואין לך נכסים, כי ויתרת עליהם בטרייד על ארדן, בשביל באמת לעשות טרייד נגיד על דיים או משהו בסגנון הזה, ואז הם ביד עוזב, כאילו זה הדד אנד שהם הגיעו אליו עכשיו, אני חושב שזה כאילו הפרוסס שהתחיל ב-2013, אנחנו מתקרבים לסופו, וכאילו... ונצטרך להתחיל פרוסס חדש, כזה, אתה יודע, יהיה מין פרק חדש בהיסטוריה של הסיקסס.
Fuck the process.
Fuck the process. שזה מעניין, כי בוסטון התחילו את אותו פרוסס, כאילו, בוסטון גם התחילו ריבילד באותה שנה, הרי, עם הטרייד על קיי-ג'י ופול פירס. וזה מעניין לראות את ההתקדמות של שני הפרנצ'ייזים האלה, ולאן, כאילו בוסטון כנראה בדרך לפיינלס פעם שנייה, והסיקסרס אף פעם לא עברו את הגמר, לא הגיעו לגמר האזורי. כן. עוד משהו יש לנו להגיד?
לא.
אמרנו מספיק.
נראה לי, תמיד.
כן, אז טוב, אני מניח שאתם שמעו את זה כבר או לפני המשחק או אחרי המשחק, אבל... תיהנו לכם מהפלייאוף, מהגמרים האזוריים שמתחילים, ואנחנו נשתמע בקרוב, בפרק הבא של 7 שניות או יותר. יאללה, ביי.
ביי.